ערב טוב. אתמול, לכבוד ט"ו בשבט, דיברנו קצת על התוצר הסופי של העצים, על הפירות. ראינו מקורות בטור, בבח, בחתם סופר, ויש עוד הרבה מקורות על פירותיה הקדושים והמובחרים והנפלאים והמתוקים של ארץ ישראל. אבל היום נחזור אחורה, לא לתוצר הסופי, אלא לתהליך הצמיחה של הפירות. עוד לא הגענו לשלב שהעצים נולדים עם פירות, אלא הפירות גדלים בתהליך ארוך מאוד של צמיחה עד שאנחנו מגיעים אל הפירות. בהקשר הזה של ט"ו בשבט ניגע קצת בעניין הזה, ומתוך זה מה זה אומר לנו כציבור וכפרטים. המשנה במסכת ראש השנה בהתחלה קובעת שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, אבל הגמרא שואלת מה הטעם שראש השנה לאילן זה בט"ו בשבט. הרי אין שום פרי בט"ו בשבט. הפירות, אנחנו נתחיל לראות אותם רק מחודש האביב ובחודשי הקיץ. אז לכאורה, ראש השנה לאילן, היינו מצפים שכאשר האילנות עמוסי פירות. עונה הגמרא, אתה לא רואה לעומק. זה נכון, כל אחד רואה את הפירות באביב, בקיץ. אבל ראש השנה לאילנות נקבע לא בזמן שרואים את הפירות הבשלים, אלא בשעה שמתחיל תהליך הצמיחה. הגמרא אומרת, כשמתחיל לעלות שרף באילנות, אחרי שיצאו רוב גשמי שנה. אז אם מסתכלים בחוץ, זה חורף, זה קור, העצים נראים בצורה הכי מסכנה שלהם. אין עליהם שום עלים, פרחים, פירות בטח שלו, קצת השקדיה פורחת ושמש פזורחת וכולי, אבל לא רואים. אבל חז"ל, מתוך ראייה חקלאית פנימית, הם רואים שהעצים עכשיו מתחילים לצמוח. בתוך תוכם יש חיות שמצטברת, ובחודש האביב היא תצא בשיא, בכוח, והצמיחה המחודשת מתחילה עכשיו. ומתוך זה אנחנו יכולים להתבונן על עמנו ועל עצמנו כיחידים, כפרטיים. הפסוקים משווים את עם ישראל לתהליך שקורה בעצים. כימי העץ ימי עמי, כך אומר הפסוק, ובאופן אישי, כי האדם הפרטי הוא עץ השדה. עם ישראל, מפני חטאינו גלינו מארצנו, והיינו בגלות. ומה קרה לנו בגלות? מה שקורה לעצים בחורף. מבחינה לאומית, התרוששנו מכל החיים הלאומיים, הידלדלו החיים שלנו, אבל במעבה החיים, בשורש החיים, עם ישראל עובר תהליך של ניקוי, של מרוק, והדברים מפורשים בחז"ל, ספר הכוזרי, גם מתמקד בנקודה הזאת, עד שהאומה מגיעה לפריחה. על כן הגמרא בסנהדרין, בדף צדיק ח', פוסקת, מביאה את דברי רבי אבא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. יש קץ שהוא סמוי. קץ כלומר, תהליך צמיחה פנימית, שורשית של עם ישראל. כשהיינו כאן, ממלכה חטאה, זה נורא והיום. אבל הגלות הצמיחה בנו כוחות מחודשים של ענווה, של טהרה, של השתוקקות לאלוקים. אבל כל זה סמוי. מתי הדבר הזה הוא מגולה? ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ואומר רשי, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. וגם כשאנחנו כאן, אז קובע מרן הרב קוק זצ"ל באורות התחייה, פרק ל"ב, עיקר הגאולה זה לא מה שאנחנו רואים שמתרחש בחוץ, זה קצה הקרחון בלבד, עיקר הגאולה הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. כי זה למדנו מט"ו בשבט, להתבונן על תהליך הצמיחה של הכוחות בשורשם, ואחר כך, בעזרת השם, הם יופיעו גם בפועל בחוץ. אבל גם האדם הפרטי, כי האדם היחיד הוא גם עץ השדה. כל אחד יודע על עצמו שיש תקופות שהוא פורח, אבל יש תקופות שהוא לא רואה שום פריחה, שום דבר לא זז, הכל לא מתקדם. אבל האדם צריך כמו להתבונן על העץ, כי האדם עץ השדה, לראות ולהאמין שגם אם הוא לא רואה שהוא פורח והוא רוצה לפרוח, יש לו שאיפות רוחניות, הוא רוצה ללמוד את החומש, את המשניות, את הגמרא, הוא רוצה להתקדם בלימוד אמונה, יש לו הרבה תוכניות והוא לא רואה שהוא מתקדם מספיק. אבל צריכים, כלשון הירושלמי, להאמין בחי העולמים וזורע. אדם שלא מאמין ביכולת הצמיחה והפריחה שלו, גם אם עכשיו אין שום עלים, שום ענפים, שום דבר, שום פירות, אבל זה צומח. וכשהרצון מתפתח, זה עיקרו של האדם, כמבואר באורות התשובה, פרק ט'. אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו להאמין בחיי העולמים ולזרוע, והפסוק מבטיח לנו שהזורעים בדמעה ברינה יקצורו. יש כאן חוברות שחילקו בשם תנועת קוראים לדגל. אז בתוך החוברות הנפלאות האלה, המכונות כרם בית ישראל הצומח בגאולה, ישנו וורט מיוחד מאוד של האדמור מקליב, זכר צדיק לברכה, ונעים הדברים למי שאמרם. ט"ו בשבט מוזכר בשולחן ערוך, איפה? בהלכות נפילת אפיים. מה כתוב בשולחן ערוך? לא אומרים תחנון, לא נופלים אפיים בט"ו בשבט. אומר האדמור מקליב, זה לא לחינם, בדיוק שזה המקום. אתה מסתכל בחוץ, הכל חושך, הכל קור, שום דבר לא זז. זה בדיוק מצב של נפילת אפיים. אומרים לך, אל תיפול אפיים. אין נפילת אפיים בט"ו בשבט. גם כשהכל בחוץ נראה אבוד, אין צמיחה, אתה מנסה להתקדם, רוצה ללכת קדימה, והכל לא עובד לפי הקצב שתכננת, אל תתייאש, תסתכל על העצים. אתה מאמין שהעצים האלה יישאו פירות? לא בצורה ניסית, לא בבת אחת. מעכשיו מתרחש תהליך פנימי של צמיחה, וסוף הפירות לבוא, וסוף הכבוד לבוא. אז גם אתה תהיה כמו העץ, אל תיפול אפיים בט"ו בשבט. תדע שכדי להשיג תוצאות, צריך הרבה לעבוד. כל חקלאי יודע שאם הוא יושב ויסתכל באייפון, הוא לא יצליח כלום. הוא צריך לעבוד קשה, הוא צריך לדאוג שהעצים יצמחו, ואז התוצאות יגיעו. יש מכתב מופלא מאוד. ודאי, צריכים לנטוע, צריך לזרוע, צריך להשקות, זה הרבה, ודאי. אבל לפני שאתה נוטע, אומר הירושלמי, להאמין. להאמין בחיי עולמים ולזרוע. אז קודם כל אמונה, אמונה ואהבה. יש מכתב של הרב הוטנר, הפחד יצחק. מכתב שהוא מפחיד מאוד. הוא אומר לבחור ישיבה אחד, שכתב לו, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול, מן הסתם רצה להיות גדול הדור או משהו כזה, והוא לא הצליח. אז הוא כותב לרב הוטנר, תשמע, אני בדיכאון, לא מצליח. אני רוצה להיות כמו החפץ חיים, אני רוצה להיות כמו הרב קוק, אני רוצה להיות כמו הרב אליושיב, אני רוצה כל מיני שמות, שטיינמן, כל מיני שמות, רב מודכה אליהו, תוסיפו את כל השמות שאתם רוצים. ואנחנו לא מגיעים לפירות האלה. אז הוא בדיכאון התלמיד. אז כותב לו הרב הוטנר, רעה חולה היא אצלנו, שכאשר אנחנו מסתכלים על גדולנו, אנחנו מתמקדים בסיכום האחרון של מעלתם. כלומר, אנחנו מספרים סיפורי מופתים על הרב אליהו. אבל רגע, איך התחיל הרב אליהו? אתה יודע? בשינון משניות, מתוך מאמץ. אז אתה מספר עליו בסוף, אבל אומר הרב הוטנר, אתה יכול בבקשה לספר על ההתחלה? אתה מספר על הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין. אבל כמה הוא בכה וכמה הוא עמל, כי הוא ניסה להבין תוספות והוא לא הבין. והוא התפלל להשם, ובסוף הוא זכה לשפע עצום, עד שהבין את כל התוספות כולם. אבל רעה חולה היא שאנחנו קוראים על גדולי ישראל כשהם כבר פירות, לא כשהם היו שורש קטן, שממנו כמובן התפתח עץ עצום. אנחנו מספרים על דרכי השלמות שלהם, ובאמת, ראשונים כמלאכים, אנחנו בטלים ובוטלים כלפי גדולי ישראל, אנחנו לא מגיעים לקרסוליים שלהם. אבל כשמספרים על גדלותם צריך לספר, ולא לדלג, הוא כותב, על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם עד שהגיעו למדרגה הזאת. אנחנו, כשמדברים על הגדולים, הרושם שלנו מתקבל כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם. הזכרנו שבוע שעבר, אני חושב, על הבבא סאלי. הבבא סאלי, הוא לא התחיל במופתים. הבבא סאלי התחיל בזה שהוא סגר את עצמו עם עוד קרוב משפחה, במשך שנים רבות, לעמול על לימוד ש"ס ופוסקים. שנים רבות, כולל לילות, בלי לאכול, בצומות, תעניות, סיגופים. מזה זה מתחיל, בעמל. כולם מתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון שבאה לחפץ חיים זצ"ל. אתה לומד קצת, קצת אתה תואם. מי איש החפץ חיים? נצור לשונך. חיים אמיתיים זה כשיש שמירת הלשון. מסתכלים על התקשורת, רואים את המוות חלילה. איך החיים ומוות ביד הלשון. אז אתה משתוקק שתהיה לך שמירת הלשון כמו של החפץ חיים. ואז אתה מספר סיפורים על שמירת הלשון של החפץ חיים, לאיזה דרגות הוא הגיע. אבל מי יודע, אומר הרב הוטנר, איזה מלחמות, מאבקים, מכשולים, ואפילו נפילות ונסיגות לאחור. היו לו לחפץ חיים בדרך המלחמה שלו, עד שהגיע להיות החפץ חיים בשמירת הלשון. ומה התוצאה מזה? כאשר בחור, כשנער, בעל רוח, בעל שאיפה, בעל תסיסה, אם הוא לא מספר את הסיפור השלם של גדולי ישראל, הוא פתאום נכנס למשבר, יש לו מכשולים, נפילות, ירידות, אז הוא כותב לרב הוטנר, אני לא שתול בבית השם. אז הוא אומר לו, זה דמיון שאתה לא שתול בבית השם, אתה בדיוק שתול, כי השתיל הוא צומח, לאט לאט. מה אתה חושב להיות שתול בבית השם? זה לשבת בשלוות נפש, על נאות דשא של מי מנוחות בבית המדרש? לא נכון. דווקא המלחמה והמאבק זה מה שמגדל את הגדולים וממילא נותן תקווה גם לנו שבעזרת השם נצליח לגדול ולצמוח בטבעיות לפי הכוחות שלנו ולהיות פירות מתוקים עבור כלל ישראל כולו.